אנחנו מתחילים היום את הספר השני של ספר תהילים, התחילו את פרק מ"ב, פרק שכל כולו מביע געגועים ותשוקה וציפייה לעלות שוב לבית המקדש כמו שהיה בעבר. זה בעצם התוכן של כל הפרק. בואו נראה את לשון הפרק. פסוק א', למנצח השכיל לבני קורח. אנחנו יודעים, כפי שכתוב בתורה, יש פסוק שבני קורח לא מתו. זאת אומרת, היו צאצאים ממשפחת קורח, בני קורח, שהם יצאו והם הפכו בסופו של דבר להיות ראשי משפחות מהמשוררים בימי דוד המלך ולאחר מכן. והפרק הזה הוא ניתן לבני קורח, שזה כמה אופנים, או שהם חיברו את זה, כמו שכתוב הרי שהיו עשרה שחיברו את ספר תהילים, אז או שהם חיברו את זה, או שזה מזמור שחיבר דוד, אבל הם היו שרים את המזמור הזה. ככה או ככה, בוודאי שהם היו שרים את המזמור הזה, של הגעגועים הגדולים לבית המקדש. פסוק ב', כאייל תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך אלוהים. כמו שאייל מתהווה להיות בקרבה של מים, וכשאייל מתהווה להיות במים, הוא מביע את זה בקול זעקה. לקול של האייל קוראים ערגה. רש"י מביא שיש לכל בעל חיים את הכינוי לקול שהוא מוציא, יש לכל בעל חיים שם אחר. רש"י מביא דוגמה ואומר, על האריה קוראים האריה נועם, והדוב שוקק, והשור גואה, והעוף מצפצף. אז האייל הוא עורג, אז זה כך קוראים לקול שלו. האייל, הקולות שלו, הם קולות שמביעים געגועים גדולים. המדרש אומר שגם כשחסר מים, כל בעלי חיים באים לאייל ואומרים לו, אתה תתפלל על המים, וכשאתה זועק, הקדוש ברוך הוא שומע ויביא לכולנו בזכותך את המים. אז מביאים את זה כמשל, כמו שהאייל הוא תערוג, הוא עורג, הוא זועק ומבקש שיגיע לאפיקי מים כשהוא נמצא במצב של יובש. אז ככה התפילה כאן על ההרגה להיות בבית המקדש, לחזור חזרה לבוא לבית המקדש. פסוק ג', שמה נפשי לאלוהים לאל חי, מתי יבוא ויראה פני אלוהים. היינו, בעבר היה לי צמה, עכשיו יש לי צמה, אני רוצה גילוי אלוקות, רוצה שוב לראות את פני אלוקים בבית המקדש. הגעגועים הללו, יש ניגון מאוד רגשי שחיבר אותו הרב הצמח צדק על שני הפסוקים הללו, שמביע באמת את העומק של הגעגועים לבית המקדש. יש כאן אמרה של אחד מגדולי החסידות, אומר על הפסוק ג', אלוקים כידוע זה בגימטריה הטבע. אז הוא אומר ככה, צמא נפשי לאלוקים, יש ליהודי צמאון לענייני הטבע, הוא רוצה אוכל, שתייה, כסף, הוא רוצה הכל. אבל הצמאון האמיתי זה לכל חי, לאלוקות שחי וזורם בתוך הטבע, דהיינו שיראה מי מנהל את הטבע, והוא מתפלל ואומר, מתי נראה פני אלוקים, מתי נראה את הפנימיות של הטבע, מתי נראה באמת מי מנהל את הכל, והכל הקדוש ברוך הוא מנהל גם את ענייני הטבע. פסוק ד', ממשיך לתאר את הגעגועים שלו לבית המקדש, את הדמעות שהוא מוריד על זה. הייתה לי דמעתי לחם, יומם ולילה, באמור אליי כל היום, איה אלוהיך. הדמעות שהוא מוריד על זה שהוא מתגעגע לבית המקדש, הדמעות מלווים אותו יומם ולילה כמו לחם, כאילו האוכל שלו, הוא אוכל את זה. זה גם כתוב ששם אדם שבוכה ודומע, זה במקום אוכל, הוא נהיה מסופק מזה עצמו, כבר לא צריך לאכול. על כל פנים, הוא מביע געגועים רבים, והוא אומר שזה שהוא משתוקק לבית המקדש, אצלו זה בא מצער. אבל זה מצב שהאויבים, באמור אליי, האויבים שלו גם אומרים לו כל היום, היה אלוקיך, איפה הקדוש ברוך הוא שאמור לעזור לך ולהציל אותך? למה אנחנו לא רואים אותו? פסוק ה', אלה אזכרה, ואשפחה עליי נפשי, כי אעבור בסך עד אדם עד בית אלוהים, בכל רינה ותודה המון חוגג. כאן הוא מתאר את הזיכרונות, שהוא זוכר את העלייה לבית המקדש, ובזה כמובן מעורר לו מחדש את הגעגועים. ומה אני זוכר? כשאני זוכר מה שאני הולך מיד להגיד מה אני זוכר, אז השפחה עליי נפשי, הנפש שלי פשוט בבחיות רבות נשפחות, מחדש על הגעגועים. מה הוא זוכר? כי אעבור, כשהייתי רגיל לעלות לרגל, בסך עד אדם. סך, יש לזה כמה פירושים במפרשים, או כשהיו עולים לרגל בעגלה שהייתה משוחכת עם כיסוי, כמו שזה נאמר, עגלות צב זה נקרא, אז היו ככה עולים לרגל, והוא אומר, אני זוכר שעלו ככה לרגל, או בסך זה מלשון הסוכות, שהיו שמים לעולי דרכים בדרך, שהם יוכלו לנוח, כשהם הולכים, יוכלו בדרך לנוח עד שהם עולים לרגל, או בסך, במובן שאנחנו מדברים היום, הם מכירים כמה הסך, דהיינו כמה הסכום, הוא מתכוון לומר, כמה רבים היו עולי רגל, שהייתי עולה איתם יחד, והייתי מדדה איתם, הייתי הולך, פשוט היו הולכים לאט לאט מרוב האנשים, והלכו יחד עד בית אלוקים, והלכו בכל רינה ותודה. כל ההמון שהלך היה חוגג, הייתה שמחה, הייתה גדולה, שעלו ביחד לרגל, והיום הוא משתוקק להגיע לזה. ואז אומר פסוק ו', מה תשתוכחי נפשי ותהמי עליי? אוכילי לאלוהים כי עוד עודנו ישועות פניו. אז הוא פונה ואומר לנפש של עצמו, מה תשתוכחי נפשי? מה את כפופה ושכוחה כאילו בייאוש כזה? מה אתה תהמי, אתה הומה, כמו יונה שהומה ובוכה. תהי אוכיל אל אלוקים, תפתח בביטחון ובתקווה לקדוש ברוך הוא, כי עוד עודנו, עוד נזכה לשוב שוב ולהודות לקדוש ברוך הוא בבית המקדש, ונראה את ישועות פניו, נראה את הישועות הגדולות שהוא מביא לנו. זאת אומרת, בתוך הבכי והגעגועים לבית המקדש, הוא ביחד עם זה אומר, מה אתה צריך לדאוג? בוודאי ובוודאי שאנחנו נזכה עוד חזרה לראות, ואז הוא בעצם פונה לנפש שלו ואומר, מה תשתוכחי? למה צריך להיות שכוח? אבל האמירה הזו לא עוזרת, הוא אומר. פסוק ז' אומר, אלוהי, עליי נפשי תשתוכח, על כן אזכורך מארץ ירדן וחרמוני מהר מצר. למרות שהוא אומר לעצמו בפסוק הקודם, מה תשתוכחי? למה אתה צריך להיות שכוח וכפוף? אבל הוא אומר במציאות, כל עוד בית המקדש לא נבנה, כל עוד הגאולה לא הגיעה, אז בפועל נפשי תשתוכח, בפועל הוא מרגיש מאוד מאוד שכוח ובצער וביגון, ולכן הוא אומר, על כן אזכורך, אני כל הזמן מחזק את הביטחון שלי, אני זוכר אותך, מארץ ירדן, ארץ ירדן זה או כינוי למקום שהוא נמצא רחוק, שהוא רוצה לעלות לבית המקדש, או ארץ ירדן זה אפילו כינוי לארץ ישראל, שהגבול שלה זה הירדן, או שזה, לפי מפרשים אחרים, הוא זוכר את הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, שהוביש לנו את מי הירדן, חרמונים, זה גם כינוי להרים שנמצאים מצד הירדן, מהר מצר, אז או שהכוונה היא להרים הפסגות הנמוכים שנמצאים באזור, או לפי רש"י אומר שזה רמז להר סיני, שהוא היה הר נמוך, יחסית לכל הערים, והוא זוכר כמה הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, עשה איתנו חסד בכך שהוביש לנו את הירדן, עשה איתנו חסד והביא לנו את מתן תורה. אז הוא אומר, אני זוכר את הדברים הטובים שהיו, אז בוודאי ובוודאי, אני מצד אחד זה מעורר לי געגועים חזקים שזה יחזור, מצד שני זה שובר אותי כל עוד זה לא הגיע. פסוק ח', מה הקושי? הוא מתאר את הקושי בדרך משל ואומר ככה, תאום אל תאום קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך עליי עבר. מה הפשט של הפסוק? הוא נמצא בארץ ירדן, הוא נמצא במקומות שיש שם מזרימות מים. אז הוא אומר, התאום, תאום זה כינוי להרבה מים. תאום אל תאום קורא, דהיינו המים שזורמים בנתיבות, זה כאילו התאום קורא לתאום לכל צינוריך. צינוריך, אנחנו מכירים את המושג צינור, אז זרימת המים, נתיבות המים קוראים להם צינורות. אז תאום אל תאום קורא, הריבוי מים שזורמים, זה כאין דימוי, כאילו התאום קורא לתאום בזרימות המים, וזה מזכיר לו כמשל, הוא אומר, אותו הדבר, האיסורים שעוברים עליו הם כמו גלים שעוברים עליו, הוא אומר, כל משבריך וגליך עליי עברו, עליי עוברים כל הזרימות מים האלה, דהיינו כל האיסורים, דומים למים שאני רואה פה כרגע בזרימה בנתיבות המים שזורמים. מעניין שהגמרא מביאה למשפט הזה, ואומרת שהפסוק הזה מרמז לחג הסוכות, שבהם היו מנסחים מים על גבי המזבח. כידוע שהניסוך מים על גבי המזבח הוא היה כפיצוי למים שהקדוש ברוך הוא הרי הפריד בתחילת הבריאה בין המים העליונים למים התחתונים, וההפרדה הזו מסמלת גם כן במשך התקופה של קיום העולם ברוחניות, בין התענוגים העליונים שמלמעלה לבין התענוגים התחתונים שנפלו למטה. מגיע חג סוכות, זרימת המים, דהיינו ניסוך המים בצינורות של המזבח, הוא מחבר מחדש את המים העליונים עם המים התחתונים. אומרת הגמרא, זה מרומז בפסוק הזה. תאום אל תאום קורה. תאום מקור המים העליונים. אל תאום, שזה מקור המים התחתונים. התאום העליון קורא לתאום התחתון ואומר לו, לכל צינוריך, בוא תראה, יש עכשיו צינורות בתוך המזבח שבהם זורמים המים שעושים את הניסוך בחג הסוכות, והוא יחבר בינינו מחדש. הוא בעצם התיקון לחבר בין המים העליונים למים התחתונים, שזה גם כן מרומז כאן בפסוק הזה, וזה משתלב עם כל תוכן הפרק, שזה מביא געגועים על דברים שעשו בבית המקדש, ומורר אותו מחדש, שהדבר הזה יחזור ויהיה. פסוק ט' יומם יצווה אדוני חסדו, ובלילה שירו עמי, תפילה לאל חיי. או שזה מתאר את המשך הזיכרונות של העלייה לרגל, הוא אומר, ביום היינו הולכים ועולים לרגל, וזה היה באופן כזה שהשם נתן עלינו חסד והגן עלינו מכל העניינים שיכולים להיות פגעים ביום. בלילה עצרנו, חנינו, אבל היינו שרים כל הלילה בשירה וזמרה על הזכות שעולים לרגל, אומרים תפילה, וכל זה הוא זוכר כדי להביע מחדש את הגעגועים לחזור לזה. בגמרא כתוב על הפסוק הזה, הרמב״ם גם מביא את זה להלכה, שכל אדם העוסק בתורה בלילה, וזה נקרא בלילה שירו עמי, שירו זה הולך על התורה. אדם שעוסק בתורה בלילה, הזכות של חסד נמשך עליו ביום. זה נקרא יומם, יצווה השם חסדו, ביום נמשך עליו חסד, על מי? לאותו אחד שבלילה שירו עמי. ויש ביטוי מסוים ברמב״ם שמדבר שם על, לא רק על לימוד התורה, אלא מביא שם איזה לשון, הוא בחוכמת התורה, שהרבי מדבר על זה, שבדברי הרמב"ם מרומז שהעיקר הלימוד בלילה שפועל את החסד של היום זה לימוד של פנימיות התורה. שם לומד פנימיות התורה בלילה, והוא מסביר גם למה זה קשור ללילה, שזה מביע לאדם יותר ענווה וביטול, שזה תחושה שיש בלילה יותר משהו ביום, זה גורם את החוץ של חסד שימשך לאחר מכן במשך היום. מסיים את הפרק ואומר לקדוש ברוך הוא, אומרה לאל סלי, למה שכחתני? למה קודר אלך בלחץ אויב? אומר לה, קדוש ברוך הוא, אתה הרי החזק שלי, אתה הסלי, אתה הסלע שלי, החזק שלי. אז אני טוען, למה שכחתני? למה אתה שוכח אותי בגלות? תביא כבר את הגאולה, תביא כבר את היכולת לעלות לבית המקדש, ולמה אתה גורם שהאויב לוחץ עליי, וזה גורם לי להיות קודר, להיות ללכת בגב שפוף מרוב הלחץ של האויב. ומה האויבים עושים לי? אומר פסוק י' א', ברצח בעצמותיי, חרפוני צורריי, באומרם אליי כל היום היה אלוהיך. החרפות האלה שהצוררים גורמים לי, גורמים להרגיש כאילו העצמות שלי נשברים. רצח פה זה לא במובן של הפך החיים, אלא רצח פה במובן רציצה, שבירה. העצמות שלי נשברים מזה שהצוררים מחרפים אותי ואומרים לי כל היום היה אלוהיך. יש כאן בפרק הזה פעמיים, באומרם אליי כל היום היה אלוהיך. יש לנו פה בפסוק י' א', אין לזה לפני זה בפסוק ד'. אני זוכר שהייתי בתשמ"ם אצל הרבי בחג השבועות, הרבי דיבר על הגעגועים לבית המקדש, שנאמר, אומרים בתפילה שצריך להיות כי לישועתך קיווינו כל היום, הרבי דיבר על הפרק הזה מזמור בן ב', ודיבר על כך שכתוב כאן, במור אליי כל היום יהיה אלוקיך, כתוב פעמיים במזמור, אחד בד', אחד בהמשך בי' א'. הוא אומר, פעם הראשונה שזה כתוב, אז לפי הפשט זה הולך על האויבים, שהם אומרים לך כל היום היה אלוקיך. אבל זה שזה כתוב פעמיים, זה בא לרמז שיש כאן זעקה שלא באה רק מהאויבים. זעקה שבאה מהקדוש ברוך הוא, ליהודי. והקדוש ברוך הוא זועק לו ואומר לו, אז רבי נתן ככה ממש זעקה בהתפדות, הוא אומר לו, כל היום היה אלוקיך. זה שאתה נמצא וחושב עליי בזמן התפילה, בזמן הלימוד, אז בסדר, אבל מה עם כל היום? איפה כל היום נמצא הקדוש ברוך הוא איתך? זה צריך להיות הזעקה שבה, זה שזה מופיע פעם שנייה במזמור, זה אומר שזה צריך להיות כל היום. וזה גם מרומז בשיחה אחרת שהרבי אמר, שבפסוק הקודם שקראנו, פסוק ד', שהיה כתוב, הייתה לי דימתי לחם יומם ולילה, במור אליי כל היום היה לוקחה, לחם זה גם מרמז על התורה. המסר של התורה, שזה נקרא לחם, לכו לחמי בלחמי, הולך על התורה, יומם ולילה זה צריך כל היום וכל הלילה, בכל, גם ברגעים של יומם וגם ברגעים של לילה, צריך להיות לחם יומם ולילה. כל הזמן צריך להיות עם המסר הזה, ואז הזעקה הפנימית תהיה, כל היום היה לוקחה, למה אתה כל היום לא חי עם האמת הזה? אז זה הפסוק האחרון, המשלים, מה תשתוכחי נפשי, ומה תהמי עליי, אוכילי לאלוהים, כי עוד עודנו ישועות פניי ואלוהי. אם נשים לב, פסוק י"ב הוא כמעט מילה במילה מפסוק ו' שקראנו קודם. עם הבדלים קלים מאוד, שבפסוק ו' היה כתוב את הלשון ותהמי עליי, ובפסוק י"ב כתוב ומה תהמי עליי. הבדל שני, שפסוק ו' הסתיים במילים כי עוד עודנו ישועות פניו, ואילו בפסוק י"ב הוא מסיים כי עוד עודנו ישועות פניי ואלוקיי. בעיקרון זה אותו רעיון ואותו תוכן, רק ביופי המליצה זה משתנה, אבל יש מקומות שכתוב שבסוף הפרק הוא מרגיש יותר קרבה לקדוש ברוך הוא, אז הוא מדבר לא רק ישועות פניו, ישועות שבאים מפני השם, אלא ישועות פניי ואלוקיי. הוא מחבר את עצמו יותר, כי אחרי האמירה והתפילה והגרגורים של המזמור הזה, הוא מרגיש הרבה יותר את הקרבה לאלוקות, אז הוא בטוח שעוד עודנו אני עדיין בעזרת השם יגיע לרגע שאני יודע לו, ואני אזכה לראות את ישועות פניי ואלוקיי, את ישועות שיבואו לפנימיות שלי, ישר בעזרת השם והקדוש ברוך הוא.